אנשי הבריקדה, יש לי הפתעה בשבילכם. הנה אדם שאת שמו שמעתם, אבל את דמותו אני לא בטוח שתזהו ברחוב. שמו אביעד בקשי. דוקטור אביעד בקשי. בדקתי בגוגל, הוא דוקטור למשפטים, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, מרצה למשפט ציבורי באוניברסיטת בר אילן, משפט חוקתי בקריה האקדמית אונו, וכן במכללה למדינאות. דוקטור בקשי זה בישל לילדים שלכם ספר אזרחות למופת. אגב, אולי בגלל זה חלק מהילדים חושבים שדיקטטורה זה סבבה, בערך כמו דמוקרטיה. דוקטור בקשי זה הוא גם הכוח המניע, הריאקטור האטומי של ההפיכה המשטרית והדתית והמשיחית שבישלו לנו בקהלת. טאטאם! אבל לא בטוח שתזהו אותו ברחוב, כי הוא לא מפורסם. אבל הוא מושך בכל החוטים. הוא המושך בחוטים של לוין ורוטמן וסמוטריץ' וכל החבורה הזו. דוקטור גיא טל שיר, שבכישרון רב נדחה את דמותו הרציונלית או לא של בנימין נתניהו רק לפני כמה פרקים, חוזרת ובגדול. בגדול. בבריקדה ביו, ביוגרפי. אנחנו נסרטט יחד, דוקטור טל שיר, את דמותו של דוקטור אביעד בקשי. איזו דמות. מאיפה הבאת לנו אותו פתאום?
תראה, הוא למעשה הדמות של האנטי גיברו. כמו שאמרת, אף אחד לא יזהה אותו ברחוב, בשום מקום אחר. אתה יודע מה, אם הדמות שהכי קרובה לו זה בעצם יריב לוין, שאף אחד לא היה חושד בו שהוא יהיה מאחורי ההפיכה המשטרית, ככה אביעד בקשי הוא למעשה הדמות מאחורי הקוסם הארץ עוץ שמושכת בה חוטים ואף אחד לא יכול לזהות אותה. אבל כמו שפתחת מאוד מאוד יפה, הסיפור הגדול זה איך מאחורי ההפיכה המשפטית, שכביכול כולה עוסקת בענייני דיומה של מערכת המשפט ואיך משתלטים על המנגנונים של הדמוקרטיה, בעצם יש פה הפיכה דתית, חרדלית, שהיא הליבה גם של פורום קהלת, וגם של מה שמסתתר מאחורי ההפיכה המשפטית, שאנחנו נמצאים ממש בעיבורה. אז הדמות של בקשי היא דמות מרתקת, כי יוצאת מתוך הברכה, מתוך הישיבות החרדליות הקיצוניות ביותר, ולמעשה קובעת את סדר היום, ואולי את המבנה המשטרי במדינת ישראל. זה הדמות שאיתה אנחנו עובדים היום.
חוק ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, הוא חוק ערכי לא פחות מאשר חוקי יסוד הערכיים אחרים, שלא ביקשנו לבטל אותם, אני גם חושב שהם גם חלק מהמערכת הזאת, אז הוא טועה. ולכן הדרך לתקן את זה בעיניי היא בראש ובראשונה לשנות את שיטת מינוי השופטים לשיטה לבית המשפט העליון, שיטה פוליטית מלאה, לא וריאציות על הוועדה לבחירה שופטים, לא להוסיף עוד איזה שניים, אחד פה, אלא בדומה לארצות הברית, ממשלה באישור כנסת לאחר שימוע בוועדת חוקה.
בקשי, בקשי, בקשי. הוא מסתובב בפורומים הציבוריים האלה הרבה זמן, הרי אי אפשר לבשל הפיכה כזאת ביום יומיים. אתה חייב להיות שם לאורך השנים. נדמה לי שמי שהבליט לנו אותו הוא לא אחר מאשר נפתלי בנט בתפקידו כשר חינוך, שהוא נתן לו באופן בלעדי את הזכות לבשל לילדים שלנו את המוח ולטמטם אותם עם חוסר ידע באזרחות ודמוקרטיה.
נראה, האופן שבו אביעד בקשי באופן לגמרי דיסקרטי הפך להיות היועץ האקדמי הבכיר והיחיד למעשה לספר האזרחות תחת בנט, בעצם מגלם בתוכו את כל ההפיכה. מדוע? מכיוון שאביעד בקשי הוא תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם והוא פונה את האופן שבו אנחנו קוראים למעשה את ספר האזרחות, ואחרי זה את אותה קריאה בדיוק נעשה גם בחוק הלאום וגם בצעדים האחרים. מה זה אומר? בוא נראה איך הוא לוקח ספר אזרחות, הוא אפילו לא שינה את השם. זה עדיין להיות אזרחים במדינת ישראל, אבל את להיות אזרחים הוא בעצם משנה ככה, שהדמוקרטיה הליברלית הופכת להיות מודל אחד, אולי אפילו די משני בסיפור של הדמוקרטיות, ומודל אחר, לאומי, יהודי, דתי, הוא זה שבעצם מגיע למרכז. איך בקשי עושה את זה? קודם כל הוא כותב דוקטורט. תקשיב, בשביל תלמיד של הר ברכה, שכבר יש לו, הוא נשוי ויש לו שלושה ילדים, ללכת ללמוד משפטים בבר אילן, זה כמעט כפירה בקודש. מה שולח בעצם בן אדם כזה ללכת ללמוד משפטים? יש לו אג'נדה, והאג'נדה שלו זה להביא את החרדליות שבתוכה הוא מתחנך, לתוך העולם הציבורי, האזרחי, החילוני, לב ליבה של החברה בישראל. מה זה אומר? את הדוקטורט שלו הוא כותב בדיוק על זה. הוא כותב על התפיסה הלאומית והיהודית של, של החוקה הישראלית, ובתוך זה זרועים למעשה הזרעים של הסיפור של ספר האזרחות. מה קורה בספר האזרחות? עד אז יש לנו תפיסה שהיא דמוקרטית ליברלית, מובאות שם כל מיני תפיסות של איך נראית דמוקרטיה, וכמובן הדמוקרטיה הליברלית וההסברים המוסדיים ואחרים שבתוכה. מה עושה בקשי? בקשי אומר, תשימו לב, יש כל מיני מודלים של דמוקרטיה, יש דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה קהילתית, דמוקרטיה רפובליקנית, ובכל המודלים האלה יש גם דמוקרטיה לאומית. כלומר, פעם אחת, דמוקרטיה ליברלית זה לא הליבה של איך חושבים על דמוקרטיה, זה מודל אחד שהוא יחסית זניח, ופעם שנייה זה לא המודל שמתאים לישראל. מה המודל שמתאים לישראל? כמובן, מדינה לאומית. מדינה לאומית יהודית שהיהדות נעוצה בדת.
הרעיון הלאומי הוא לא רק מילים. לרעיון הלאומי יש משמעויות מעשיות. בראש ובראשונה הזכות השבות, הזכות לשבות. הסיטואציה שבה נכון להיום, לפי הפסיקה הישראלית, זכותו של מסתנן להסתובב ברחבי מדינת ישראל היא זכות חוקתית, וזכותו של יהודי לעלות לארץ איננה זכות חוקתית, היא פשוט חרפה.
לאומית as national, או לאומית as nationalist, או לאומית as... איזה לאומית?
כל הסיפור הגדול של בקשי, ותכף נראה שזה הסיפור של נתניהו, הגאוני, של איך דרכו משתלטים בעצם על הימין הישראלי ודרכו על השלטון בישראל, זה להגיד, פעם אחת אנחנו מגדירים את הימין כמחנה הלאומי, אבל פעם שנייה, הלאומיות היהודית בעצם מוגדרת על הדת. כלומר, זה מהפך כפול. פעם אחת אתה אומר, הימין הוא הימין הלאומי, ולכן השמאל הוא לא לאומי, או אנטי-לאומי, או פרו-BDS, או אנטי-ציוני, אז עשית דה-לגיטימציה לצד אחד, ופעם שנייה, הלאומיות הזאת בעצם מבססת על יהדות. מה זה יהדות? יהדות זה בכלל דת. מה זה אומר? זה אומר למעשה ביטול המהפכה הציונית. כל המהפכה הציונית הייתה מבוססת על זה שלקחו את הדת והמירו אותה, עשו לטרנספורמציה, להיות תפיסה לאומית. פתאום המהפכה מתגלגלת אחורה. הלאומיות הזאת היא כבר לא, היא כבר מטבע שחוק, כי הלאומיות זה תופעה לאומית, אוניברסלית, אירופאית. מה היהודים? היהודים הם עם מיוחד. למה הם עם מיוחד? בגלל שיש להם את האמונה באל, והאמונה באל הזאת קושרת את הדת והלאום לארץ הזאת. כלומר, בעצם באנגלית יש את הביטוי to roll back. בעצם מגלגלים אחורה את המהפכה הציונית, ובבסיס שלה היהדות הופכת חזרה מלאומיות לדת. זה המהפכה שעושה בזער אנפין בקשי בספר האזרחות, ולכן הילדים שלך ושלי לא לומדים היום דמוקרטיה. מה הם לומדים? לאומיות דתית. זה בעצם המודל הישראלי, ויש פה עוד לקח מאוד מאוד מרכזי, ששם בצד את כל הסיפור של מגילת העצמאות. למה? מגילת העצמאות בעצם מבוססת על אתוס שהוא אתוס לאומי אוניברסלי. היא אומרת, ישראלי הוא עם ככל העמים, כל עם יש לו זכות הגדרה עצמית, גם ליהודים יש זכות הגדרה עצמית, ולראיה ריבונותה של ישראל. מה עושה בקשי? בקשי אומר, העם היהודי הוא עם מיוחד, הוא עם סגולה, הוא עם שקודם לכל התיאוריות של הלאומיות של המאה ה-19, והשורשים שלו הם בדת, הוא בכלל לא בלאום, זה בדת. ולכן בעצם, אחד הדברים המרכזיים, תכף נעבור לחוק הלאום, היה להכניס בתוך חוק הלאום מה שלא היה במגילת העצמאות. ומה זה? התפיסה שאומרת, הזכויות הן לא רק זכויות תרבותיות והיסטוריות, אלא הן זכויות דתיות.
בוא נדבר משהו על אלמנט אחד שחשוב להדגיש באופי ובאישיות של מר בקשי. הוא היה רב מלמד בישיבת הסדר, זאת אומרת, הוא חינך תלמידים דתיים לפני צבא. הוא נעשה להם אינדוקטרינציה במסגרת דתית. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים שהג'נטלמן הזה, שעשה את הדוקטורט שלו על משמעותה החוקתית הראויה של ישראל כמדינת לאום יהודית, יבוא וידרוש את כל הדרישות שלו. מדוע? כי נופתע.
תראה, המקום שבו זרם חרדלי קיצוני בעצם קם ואומר, האג'נדה שלי זה לא לקחת תלמידים יהודים דתיים ולחזק אותם בדתם, אלא להתיישב, להתנחל בלבבות של הציבור החילוני ועליהם בעצם להשליט את תפיסת העולם שלנו, זה תפיסה מהפכנית. זה תפיסה שצומחת בדיוק מהמעגלים החרדלים האלה, ולראיה, בקשי שלנו הוא למעשה האברך הראשון מהר ברכה, שהולך ומקבל רשות, ואחר כך הופך את זה למסלול, שנקרא שילובים, של אנשים שלומדים בישיבה, ותוך כדי זה משלימים תארים בתוך האוניברסיטאות. למה? לא כדי לקבל השכלה רחבה, אלא כדי להביא את צורת החרדליות לתוך המאוזים של החילוניות הישראלית.
עיינתי קצת בראיון שנערך עם דוקטור בקשי בידי אמיר בן דוד ב-2020, נובמבר 2020, בזמן ישראל. ושם בין היתר הוא מתקומם על כך שבית המשפט יכול חלילה לפסול חוקים, ומה פתאום, ומי הסמיך את בית המשפט לעשות כן. והוא אומר, אם לחוקי היסוד יש מעמד של חוקים רגילים, אז בית המשפט לא יכול לפסול לא חוקים רגילים ולא חוקי יסוד, אנחנו כמו בריטניה, שהיא דמוקרטיה מתוקנת. הייתי אומר שדוקטור בקשי, כמו רבים במחנה שלו, לא סובלים את הרעיון שיש גוף מפקח על הפרלמנט, או גוף מפקח על האקזקוטיב. מה הסיפור הזה? מה האנטי הזה? מה כמעט צינה יוקדת כלפי בית המשפט? מאיפה זה בא?
זאת הליבה. בתוך הצינה היוקדת הזאת, אומר בקשי, אני הולך ללמוד מה? משפטים. אני מתמחה איפה? אני מתמחה בפרקליטות, במחלקת בגצים. למה? כי אתה לומד את האויב. תקשיב, הוא אומר, הוא קורא לסיפור הזה של לימודי משפטים, הוא אומר, אנחנו, זה יער העצים, ואנחנו מגדלים את הגרזן כדי לכרות את היער. כל הרעיון של לימודי משפטים הוא בעצם כדי לגדוע את מה שהוא רואה ככוח יתר של משפטנים. מדוע? כי המשפט הישראלי מתערב בקודש הקודשים. מהו קודש הקודשים של החרדליות? בעצם החיבור הרב קוקי הזה בין הארץ, העם והדת. כלומר, בעצם קדושת ארץ ישראל, קדושת כל ארץ ישראל, היא זאת שנגדעת על ידי בית המשפט, שהרי מקביל ואומר, גם אם מדיניות הממשלה היא לבנות התנחלויות בשטחים, אני בית המשפט בא ואומר, לא, יש סייגים בינלאומיים. והרי בקשי אמר לנו קודם, מה זאת אומרת סייגים בינלאומיים? הקדושה של הארץ שלנו היא קודמת בכלל לכל הרעיון הלאומי. ולכן ברור שהרעיון המארגן זה הקדושה של הארץ והיכולת לבנות עליה, ובית המשפט הוא זה שלמעשה חוסם את המדיניות של הממשלה להתנחל, למשל, בכל שטחי ארץ ישראל. השנאה הזאת היא הדלק בכל ההפיכה המשטרית, אבל מה שמתחבא מאחוריה זה תפיסה יהודית חרדלית שבאה למעשה לקחת את הרעיון של הזהות היהודית, ולהפוך אותה לא לזהות מסורתית, זהות מכילה, זהות רבת גוונים, אלא גוון אחד בלבד, זהו הגוון החרדלי.
איך הוא הצליח, אפפו התנחלויות, איך הצליח דוקטור בקשי, להיות זה שבסופו של תהליך, מוביל את כל ההפיכה הזו, איך הוא מקבל את כל הדלק, איך הוא מתדלק את כולם, ומושך בחוטים, כל הדברים האלה קורים. איך?
את הרעיון הזה של איך הוא עשה את זה, דיברנו על ספר האזרחות, בוא נדבר רגע על חוק הלאום. חוק הלאום בא כשהיה מעורב בכתיבה של הוורסיה ממש ממש ראשונה שלו. אתה זוכר מי הוביל את חוק הלאום ב-2011? הוביל אותו דיכטר, אוקיי? מה הקשר דיכטר לחוק לאום חרדלי? אף אחד בעצם לא יודע שמי שכתב את הצעת החוק לדיכטר, היה מה שהיה בזמנו המכון לאסטרטגיה ציונית של ישראל לירל, שבא כשהיה מהחברים בו עוד לפני שהוא עבר לפורום קהלת. הרעיון היה כזה, אם אתה מצליח לקחת את חוק הלאום ולשווק אותו לקדימה, שזה מפלגת מרכז, מיני ובין כל הימין הוא שבוי שלך, ואז השתלטת למעשה על הרוב הציוני. ואם אתה זוכר, על ההצעה של דיכטר היו חתומים נחמן שי ורות קלדרון וכל מיני אנשים שהם אבירי הליברליות הדמוקרטית. מה קרה? מה שקרה זה שהם לא הבינו את התרגיל החוקתי. תזכור תמיד, בקשי אחראי בפורום קהלת על הפרויקט של החוקתיות. מה זה אומר? תראה כמה תחכום יש במהלך. הרעיון הוא כזה, תראה כל חוקה, תיקח את החוקה האמריקאית, אוקיי? שלושה חלקים. חלק הראשון זה מבוא, שאומר we the people, ואומר על העם האמריקאי וכו' וכו'. החלק השני הוא החלק המהותי, זה החלק המשטרי, וכמובן החלק של ה-Bill of Rights, כתב הזכויות. מה עושה בקשי? בקשי אומר, הרי אין חוקה בישראל, הרגע הקראת את זה שבעצם אנחנו מבוססים על המודל האנגלי, ולכן אין מבוא לחוקה. ולכן אם אתה לוקח את הרעיון של הלאומיות ומכניס אותו כחוק יסוד, תראה מה עשית. הפכת את חוק היסוד הלאומי, זכויות קולקטיביות, להיות באותו מעמד, אם לא במעמד עודף, על זכויות הפרט. בעצם תראה איזה גאונות, הפכת את ישראל ללא דמוקרטית, בעצם זה שהכנסת זכויות קולקטיביות באותו מעמד של זכויות פרט. זה משהו שאין באף דמוקרטיה אחרת. זה התרגיל שבקשי עושה מבחינה חוקתית.
אגב, אני חייב להגיד לך שאם מעיינים בוויקיפדיה שלו, מדובר באיש מאוד מאוד מרשים. עשה את הדוקטורט שלו בהדרכתו של פרופסור גדעון ספיר, עוד דמות שאולי נצטרך להתעסק בה, כי גם הוא הוזכר בזמנו כאופציה לשופט מטעם הממשלה, והוא היה גם מצטיין, הוא היה מצטיין בלימודיו ובדוקטורט שלו, ומ-2004 הוא במשחק. תראי, הבן אדם בקשי עבד עם מיכאל איתן, שהיום כבר, את יודעת, שהוא דיבר אז על בית המשפט, היום הוא נראה מתון ממש. ועם פרופסור קופל, משה קופל, נשיא קהלת. הכל מתחבר הרבה מאוד שנים, הם עובדים בזה, החבורה הזאת, המון שנים, כמעט 20 שנה, אולי יותר.
אתה יודע, ומה שאף אחד עוד לא אמר, גם על פורום קהלת, זה שהמודל של פורום קהלת שבקשי וקופל ביחד בעצם פיתחו אותו, זה מודל של הפדרליסט האמריקאי. מה זה אומר? הרעיון הוא כזה, אתה מכניס אנשים בכל הדרגים לתוך לימודי משפטים, בכל האוניברסיטאות, בכל המכללות, איפה שרק אפשר, ומגדל אותם. נותן להם מלגות, נותן להם סמינרים, נותן להם העשרה, נותן להם כסף, כדי שככל שהם ילכו ויעמיקו ויקו שורש, ככה אתה קושר אותם אליך. מה זה אומר? שלכל שירות המדינה אתה מכניס אנשים שיש להם אותה תפיסת עולם. מהי תפיסת העולם אמרנו קודם? היהדות הדתית החרדלית באה לפני התפיסה של המדינה, ולמעשה רותמת את הזעם האדיר שיש בבייס הימני הליכודי, אם אתה רוצה, לתוך ההפיכה המשפטית, שתשים לב שהיא פשוט חמורו של משיח, כדי להגיע למעשה להפיכה בזהות היהודית. כל הסיפור של ההפיכה המשפטית, מאחוריה בעצם מתחבט תפיסה חרדלית, שאביעד בקשי הוא המוביל שלה.
טוב, מרגע שהאיש היה מעורב בקידום ובניסוח חוק יסוד ישראל למדינת הלאום של העם היהודי, אז אתה מבין מה עמדותיו ולאן הוא חותר ומה מטרותיו הסופיות בסיפור הזה.
שותף מאוד מרכזי של בקשי כבר מהרגעים האלה שאנחנו מדברים עליהם, יריב לוין. יריב לוין, אני מזכירה לך באפיזודה של חוק הלאום, לא אפיזודה, מה ששינה באופן מאוד מהותי את המעמד החוקי והחוקתי בישראל, יריב לוין מגיע לפורום קהלת ב-2018 לחגוג את הניצחון הגדול. יריב לוין באותו זמן הוא השר המקשר בין הקואליציה ובין הממשלה. ומה אומר יריב לוין בכנס שבקשי עורך לכבוד חוק הלאום? הוא אומר, שני הישגים גדולים יש לנו. אחד, הצלחנו לוודא שהביטוי יהודית ודמוקרטית לא ייכנס לתוך חוק הלאום, ואפילו לא לדברי ההסבר של החוק, ומחקנו את מושג השוויון מחוק הלאום.
לא הכנסנו, מה זה מחקנו? לא הכנסנו.
זה הסיפור. הסיפור של עיקור הדמוקרטיה, זה האופן שבו תפיסה דתית יהודית בעצם מתנגדת לעיקרון השוויון. עכשיו תראה, כשנתניהו מתנגד לעיקרון השוויון, אומר שוויון זה בולשביקי, אוקיי? כשבקשי מתנגד לעיקרון השוויון, הוא אומר בגלל העליונות הדתית בעצם. העליונות הדתית, העליונות היהודית, זאת הליבה של ההפיכה המשטרית שעליה אנחנו מדברים, הוצאנו את המרצע מהשק.
בלי להסתתר, בלי להתחבא, ותוסיפי לזה את כל העניין הזה שכולל כינון חוקה, ביטול הסמכות של העליון לבקר את, 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 את הפרלמנט, את, את הכנסת בחקיקתה, ופסקת התגברות, וזכות העמידה, ומה לא? כאילו כל הקומבינציה הזאת שאת מחבלת אותה, פשוט להגיש אותה חמה לשולחן השבת, כמו חלה.
שולחן השבת של מי? של שרה ובנימין נתניהו.
וגם שלנו, החילונים, גברתי, לא לשכוח.
כן, פתאום לנו יש שולחן שבת, וזה מה שאנחנו אוכלים. זה הלוקשים המחוממים של... אבל תשים לב, בקשי עובד בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. אם אתה עוקב על הנאומים של נתניהו, אתה רואה שב-2012, כשהוא מציג נתניהו את, את הרעיון של חוק הלאום בתוך הממשלה שלו, יש לנו ערכים יהודים ויש ערכים דמוקרטיים, וצריך לדבר גם על הערכים היהודים. סבבה. מה קורה בנאומים של אותו נתניהו ב-2018, עם קבלת חוק הלאום? פתאום הוא מתחיל לדבר בקשי. מי שכותב לנתניהו את הנאומים על חוק הלאום זה אביעד בקשי. אותם דוגמאות, המסתננים, האיחוד משפחות, אותם דוגמאות של בקשי גם נתניהו מדבר עליהם, והצדקה, הצדקה היא האיחוד של העם היהודי, לא דמוקרטיה ולא משפט העמים ולא הפרדת שום דבר. אנחנו מדברים בשיח שהוא יהודי בדלני, ואני יכולה לגלות לך כבר את הסוף, אם אתה פותח את קווי היסוד של ממשלת נתניהו השישית, זאת שאנחנו בעיצומה של ההפיכה המשטרית שלה, אתה תראה שיש בה ערך אחד בלבד, והוא ערך היהדות. יוק, דמוקרטיה, רק יהדות, וראית את זה השבוע, כשעלתה לשולחן הצעת המחליטים של הציונות הדתית, שגם אותה כמובן כתב פורום קהלת, שאומר הערך העליון היחיד במדינת ישראל הוא הציונות. מה זה ציונות? ציונות זה התנחלות בכל ארץ ישראל.
של יהודים. של יהודים, גבירתי, לא לשכוח. יהודים. לא אף אחד אחר.
רק בדיוק. יהודים. עכשיו בוא ניקח את זה רגע, כי דיברנו על שתי אבני יסוד. אחד, מחיקת ספר הדמוקרטיה והפיכתו לספר לאומיות יהודית. דרך אגב, לא הזכרנו את זה של בקשי ברוב חוצפתו את החומרים של פורום קהלת, מכניס לתוך ספר הלימודים, וכל הדפי מכוון שמשרד החינוך כותב, מצוינות בו העמדות שאותן כותב בקשי בפורום קהלת, כחומר הרקע להבנת ספר הלאום או ספר הדמוקרטיה. אז זה היה התחנה הראשונה. תחנה השנייה, דיברנו על חוק הלאום, ואיך נתניהו בעצמו משנה את השיח, משיח של יהודית ודמוקרטית לשיח של יהודית בלבד. תחנה שנייה. עכשיו אנחנו מדברים על הסיפור המשפטי. כי בעצם פורום קהלת ובקשי בתור עמוד התווך של פורום קהלת מבחינת הניסוח, הוא בעצם מאחורי ההפיכה המשטרית של לוין. מה זה אומר? זה אומר שהעיקור של הרעיון, תראה, אנחנו תמיד מדברים על הפרדת רשויות, איזונים ובלמים, אבל פתאום אתה הופך את בית המשפט לדמון. איך אתה הופך את בית המשפט לדמון? למעשה מה שבקשי אומר, זה שבית המשפט העליון, תשים לב, העביר את המהפכה החוקתית, וכל מה שהם עושים, תראה שזאת אג'נדה שמרנית בעצם, זה לגלגל את זה אחורה, חזרה לתקופה שלפני המהפכה החוקתית. שים לב, הזרים לנו בקשי לתוך השיח, שיח שמרני, שמי האויב שלו? מי האויב של השמרנות? הליברליות. מה זה אומר? תראה איך הוא טבע מלכודת דבש לנתניהו. נתניהו הגיע ממפלגת שלטון, מפלגת הליכוד, לאומית וליברלית, נכון? זה היה עד היום. תראה בירושלים לסניף הליכוד, תראה שכתוב הליכוד ומתחת לאומית וליברלית. מה עושה בקשי? בקשי אומר בעצם התפיסה שלנו היא תפיסה שמרנית. מאיפה הביא אותה? מהנאו שמרנות האמריקאית בכלל, שהוא הביא אותה לארץ יחד עם קופל שהזכרנו קודם. והרעיין הוא כזה, אם אנחנו שמרנים, ואם כל שופטי בית המשפט הם אקטיביסטים מבחינתם, כלומר ליברלים, הרי שהשמרנות האויב המרכזי שלה זה הליברליות. מה זה אומר? שהדמוקרטיה הליברלית זה מודל של השמאל. זה כבר לא המודל של כל עם ישראל שיש עליו קונסנזוס, אלא זה מודל אחד של שמאל שכזכור הוא לא לאומי ואנטי ציוני וכל מיני דברים שצריך לעשות לו דלגיטימציה. ומה יש בצד השני? שמרנות. השמרנות הזאת עובדת בעצם כבר על המודל של אורבן, של מה שנקרא דמוקרטיה אי-ליברלית. הליברליזם הוא האויב הגדול של בקשי, הוא האויב הגדול שהופך להיות של כל המחנה הלאומי בישראל, וזה האופן שיש פה מלכודת דבש, כי הרי נתניהו היה חלק מהנסיכים, שגדלו על ברכי ז'בוטינסקי, עם תפיסה לאומית וליברלית, והגנו על בית המשפט, אבל הנה בא בקשי, שינה את השיח, אמר זה רק יהדות, היהדות היא שמרנית, השמרנות היא נגד מהפכה חוקתית, ולכן השמרנות היא אנטי-ליברלית. מה שיוצא מזה, הדמוקרטיה שלנו היא פעם אחת אי-ליברלית, ופעם שנייה, את כל הכוח שהעודף מבחינת הניתוח של בקשי, של בית המשפט העליון, אותו צריך להכר. איך עושים את זה? הנה ארבעת השלבים של ההפיכה המשפטית של יריב לוין.
דוקטור גל תשיר, כרגיל, חדה, מבריקה ומרתקת. הנה, הבאנו לכם גם את דוקטור אביעד בקשי.
תשים לב לתפקיד הכפול של אביעד בקשי היום. איפה נמצא היום אביעד בקשי? אם אתם מראים לו טלפון עכשיו, איפה הוא נמצא? בבית הנשיא, נכון? הוא הנציג העליון של נתניהו בבית הנשיא. תשים לב, כל הנציגים אחרים הם פוליטיקאים, אבל ראש הצוות של ראש הממשלה, הוא לא פוליטיקאי, והוא לא חבר כנסת, והוא לא שר, הוא אביעד בקשי מפורום קהלת, פעם אחת. ומי המועמד העליון של בנימין נתניהו להיות נשיא בית המשפט העליון? דוקטור אביעד בקשי.
ואל תשכחי את פרופסור טליה איינהורן, שגם היא שם כדי להחזיק את הרכבת אל המסילה.
שים לב, התפיסה של נתניהו ולוין, זה שהם רוצים להכניס את בית המשפט העליון באנשים שמרנים, שהם אנשים מטעם נתניהו, שהם בני בערך 50, כדי שהם ישלטו 20 שנה בבית המשפט העליון. אז ציון אמיר, שיכול היה גם להיות ברובריקה הזאת, ואיינהורן ואחרים, הם מבוגרים מדי. הם צריכים אנשים בני 50, ולכן גדעון ספיר שדיברנו עליו קודם, אביעד בקשי, רפי ביטון, אלה המועמדים. שבשים לב שיש פה שילוש קדוש בין שלושת הזרועות של הבייס הימני שמתממשים באביעד בקשי. פעם אחת הוא מזרחי, אוקיי? הוא מגיע מסוריה, עיראק, הוא מזרחי, במובן הזה שופט מזרחי. פעם שנייה הוא שמרני, בגלל זה יריב לוין רוצה אותו. ופעם שלישית, הוא שופט נאמן לנתניהו, הרי הוא זה שכותב את הנאומים שלו על חוק הלאום, הוא זה שמייצג אותו בבית המשפט, והוא זה שמיועד להיות נשיא בית המשפט העליון.
ונאמר אמן.
אתה אמר, לא בטוח שאני אומרת.
המון תודה, אנחנו נפגש בביו הבא, כאן בבריקדה, עם עוד דמות מרתקת אחת. תודה, תודה.
תודה, תודה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@strudel.gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.